אז תחילת פרשת בהר, אתה יודע איך למצוא? יש לך כיוון?
לא, איזה פרק?
פרק אפי.
בדיוק.
נו, שיחקנו אותה. וידבר אדוני אל משה בהר סיני למור. דבר את בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו לארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לאדוני. שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך. ואספת את תבואתה. ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לאדוני. שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. את צפיח כצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא תבצור. שנת שבתון יהיה לארץ. הייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. לך ולעבדך ולעמתך ולשכירך ולתושביך הגרים עמך. ולבהמתך ולבהמתך. ולחיה אשר בארצך. בארצך. תהיה כל תבואתה לאכול, וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע, זה משהו אחר כבר. זה היובל. בסדר? יש לנו שמיטה ויש יובל כל 50 שנה, כן. מה העניינים? מה, האחרון? אתם בדרך החוצה? או מתי אמרת? יוני בעצם?
יולי.
יולי, יש עוד כמה. טוב, מקסימום ניפגש בירושלים, יש לנו ערב בירושלים.
באמת?
כן.
איפה?
ברחוב רחל אמנו. טוב, אז כן, זה בהר סיני כבר נאמר למשה רבנו למסור לבני ישראל כל מיני מצוות שהם צריכים לעשות כשהם יגיעו לארץ, בין היתר מצוות השמיטה. הדבר הראשון שככה נראה לי לחבר אותנו זה שיש בתורה והמדרש, מי שלומד מדרש בעקביות ולומד את הפשט בעקביות, אז יש צירים שחורזים את כל התורה. ומי שלמד איתנו קצת בראשית, היה התקופה שלימדנו בבית בפרדס בראשית ככה איזה שנה וחצי. ממש לאט לאט בפסוקים, בפרשות, ממש נכנסנו לפסוקים עם מדרשים וזה. ואחד הנושאים שעלה שם זה מה קורה עם הארץ בספר בראשית לפני הופעת אברהם, יצחק ויעקב, וגם אחרי, שזה הכל מתחיל מהפסוק הראשון בכלל. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. שהמצב הראשוני של הארץ בפסוק הראשון בתורה זה תוהו ובוהו. זאת אומרת, יש לנו שני ממדים בעולם, נקראים שמיים וארץ, והשמיים הם בסדר, זורם, אבל בארץ יש תוהו ובוהו. ואם אני עושה לכם קצת תקציר הפרקים, אחרי זה מצווים על הארץ להוציא עץ. והעץ הזה לא יוצא בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא ביקש. עכשיו, יש צד להסביר שהארץ הייתה לא בסדר, ונו, ואיך היא עשתה את זה. יש כיוון כזה בפרשנות, אבל מה שאנחנו רוצים פה להגיד רגע זה שזה קשור לזה שהיא הייתה בתוהו ובוהו. זאת אומרת, אפשר לדון אותה לכף זכות, שמכיוון שהיא נבראה במצב של תוהו ובוהו, אז כשמצווים עליה לעשות כל מיני דברים, אז זה יוצא לה בערך. בסדר? למחצה לשליש ולרביע. זה יוצא כזה, מה שהיא מצליחה, בהתאם לה, ביחס ובהבנה לזה שהיא בתוהו ובוהו. עכשיו, העץ הזה, העץ הזה לצורך העניין, או איזשהו עץ שיצא לא בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא רצה, אחר כך מוכר לנו מהמשך הסיפור, שיש עץ שלא כדאי לאכול ממנו, ככה אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, מכיוון שהעץ הזה הוא לא בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה, אז הוא יסבך אותך, הוא מעורבב. הוא מעורבב מטוב ורע. אז אם תאכל ממנו, אז אתה טיפול לתוך הרע שלו. בסדר? ואז האדם אוכל ממנו, בכל זאת. ואז הוא נופל לתוך, הוא כאילו מסתבך בתוך הדבר הזה שנגרר עוד מהפסוק הראשון, ואחרי זה לעץ, ואחרי זה לאדם. ואז באמת, זה מסביר, אם אנחנו מבינים ככה, זה מסביר למה הארץ מקוללת כשהאדם אוכל מהעץ. זה מובא במדרשים, שמכיוון שהיא פתחה לו את הפתח. אם לא היה העץ העקום הזה, אז הוא לא היה נופל. היא חפרה בור, אז הוא נפל. אז עד שהוא נפל, אז אמרו, טוב, לא נורא, יצא לך בערך, לא נורא. אבל ברגע שאדם הראשון נפל מהעץ הזה, אז הארץ כבר צריכה לשלם את המחיר כביכול.
מקוללת.
ארורה האדמה בעבורך. קוץ ודרדר תצמיח לך. אחרי שאדם הראשון, אחרי זה קין, בוחר להיות עובד אדמה. הוא בוחר להיות עובד אדמה ומנסה להתמודד עם הקלקול שנגרר משחר הבריאה. והוא עובד אדמה והוא מנסה להביא את הקורבנות, דהיינו לבדוק אם זה הלך לו המהלך, אבל זה לא הלך. ומשם מתגלגל הרצח, ואחרי הרצח נוספת כללה על האדמה. זאת אומרת, זה כל הזמן הקשר הבעייתי בין
בין אדם לאדמה.
כן, בין האדם לאדמה. עד כדי כבר לא, הוא סיים את החפלה. אז ובעצם שם הקדוש ברוך הוא מקלל את האדמה על זה שהארץ פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך מידיך. זאת אומרת, לא רק שהיא עשתה איזה עץ לא בדיוק, אלא פה היא, או שתגיד נעשית שותפה על הפשע, או שלכל הפחות היא ארורה, כי נשפך בתוך הדם של רצח. אחרי זה נוח, יש איזו השתלשלות באנושות, אני גם קצת, אני אומר את הדברים ברוח התורה של סבא, יש שתי שושלות מרכזיות באנושות שמנסות להתמודד עם מה שקורה בעולם, ושושלת אחת נולד מתוכה אדם שקוראים לו נוח. וכשנולד נוח, אז אומרים עליו, זה נחמנו ממעשה ידינו, מצווננו מעשה ידינו, איך הלשון? יש לך פה חמישה? תכף נצטט לכם את הפסוק. זה סוף פרשת בראשית לדעתי. ממעשינו, מעצבון ידינו. ממעשינו, מעצבון ידינו, אולי נראה לי ככה. מה? זה נחמנו ממעשינו ומעצבון ידינו, מן האדמה אשר הררה השם. זאת אומרת, נוח, הוא מזהים אותו בתור פוטנציאל לפתור את הבעיה הזאת
עם האדמה.
זה יביא לנו נחמה. זה תקווה למשיח. שהמשיח יצליח לפתור את הבעיה עם האדמה. אבל בסוף זה לא הלך. ואז הוא לא מצליח להציל את האנושות כמצופה, נכנס לטבע. האדמה עוברת תהליך של טהרה, אבל מיד כשנוח יוצא מהטבע, ויחל נוח איש האדמה, והייתה כרם, והתגל בתוך העולו, ובום, יש שם איזה סיפור של עריות. שזה אחרי זה, אז ככל שנפתח לנו הסיפור, אז נפתח לנו לפרטים, מה קורה שם עם האדמה והקשר לשחרות וליין ולעריות ולעוד כל מיני. זה התדר הזה בסיפור.
גם אלוהים אומר שם שהוא יצא, שהוא לא יוסיף לקלל את האדמה.
נכון, נכון.
פה יכול להיות שזה נסגר הסיפור.
נכון, ברמה מסוימת זה נסגר, זאת אומרת נכנס לפחות להשעיה או לפחות עוצמה, נעשה איזה ניתוק. כן, כי זה שם זה עוד ברמז, ואחרי זה בהמשך סיפור לוט זה סיפור דומה, שם זה כבר מתחיל יותר להיות דומה להריות. ואז בעצם כשמגיעים לארץ, אז הקדוש ברוך הוא מודיע להם שיש עמים שיושבים באדמה, משפחות האדמה, והם באמת אחד הדברים הכי מרכזיים שמאפיין אותם בתורה זה שהם שטופים בהריות. וזה קשור, הקשר לדם ועריות ועבודה זרה, כולם קשורים לקשר הלא מתוקן לארץ. זה קצת פגני, נכון? זה נשמע כזה הרקולס. בסדר? אבל זה שם, זה יושב על הנקודה הזאת, שיש כמעט, כמעט, אם אומרים את זה בצורה מאוד גסה, כאילו האדמה היא המתחרה של הקדוש ברוך הוא. לא שהוא נלחם בה, אבל כאילו בעיניים של האדם, יש לו איזה מין, הוא צריך לבחור או לפה או לשם, כאילו, ויש לו סיבות לחשוב, יש לו סיבות לחשוב לאדם, זאת אומרת, ליפול בטעות הזאת, שהאדמה היא יותר מי שצריך להיות קשור אליה.
גם בסיפור סדום ועמורה יש משהו שאלוהים עושה לה עם האדמה, הוא הופך אותה או משהו, לא?
אני לא זוכר, זה במבול זה מופיע, ואני לא זוכר אם זה גם מופיע בסדום ועמורה, שהוא גם הופך חלק מסוים באדמה. כן, ואחד התיקונים שאנחנו עושים לזה, זה אנחנו עושים במוציא, אנחנו אומרים, המוציא לחם מן הארץ. זאת אומרת, אנחנו מכירים בזה שלמרות האשליה המאוד מתבקשת שהארץ מוציאה את הלחם, אז אנחנו מחברים את זה לשורש. שזה לא נכון, שזה הקדוש ברוך הוא מוציא לחם מן הארץ. הארץ היא לא איזה מקום עצמאי שאליו אתה יוצר קשר ישיר, אלא היא שליח. אבל זה מטעה. הנקודה היא, וצריך להבין, אם כל כך הרבה מהאנושות נופלים בזה, זה סימן שזה מטעה. יש סיבות ליפול בטעות. אז מי שאין לו נטיות פגניות מובהקות, אז הוא לא מבין מה יש לטעות, מה יש לחשוב שהארץ היא זה משהו. אבל דווקא אנשים שהם יותר מחוברים לחומר, ליצריות, לכוחות הרוחניים שבתוך הטבע, לעוצמות בראשית ולעוצמות הזה, זה כמו קצת הודו, אז שם, כן, ומקרב עמנו, אלה שנמשכים לרוחניות ההודית, אז הרבה פעמים הם נתפסים לממדים האלה, של הרוחניות שבתוך הגשמיות, שהיא נכונה, ואם כבר אנחנו צריכים לעשות קצת תשובה על זה, שאנחנו לא תופסים את זה בכלל. זאת אומרת, אנחנו כל כך מנותקים מזה שאנחנו לא מבינים מה השאלה. כבר כמה פעמים אמרנו את זה, נכון? מי שהוא לא מבין מה השאלה, אז הוא בטוח מנותק. אז יש משהו שההודואיזם למיניו מזכיר לנו. הוא כאילו מעורר לנו, רגע, מה קורה? בסדר, אני לא רוצה ליפול בטעות הזאת, אבל יש פה איזה קאץ' מה מבלבל אותם בכלל? אז לנסות לתפוס את זה, את זה אני צריך לדוג.
מה היפות נכון פה?
שבאמת יש כוחות, יש, בוא נגיד, נגיד איזה בשפה קצת יותר פנימית, יש ניצוצות קודש, ניצוצות אלוקות בתוך הגשמיות, שאנשים שבשבילם הרוחניות היא עולם שחלטני ואינטלקטואלי, אז באמת הם בכלל לא תופסים מה רוחני בגשמיות. אבל מי שמתחיל להתחבר לעוצמות של הגוף ולרוחניות שבו, וזה כל בין היתר היוגה, זה הרייקי, הפועה שם, זה כל מיני והיום זה גם הולך למשיכה לשמניזם, סווט לוג'ים למיניהם, כל החבר'ה האלה, לא מכירים את זה? טוב,
זה מה שזה עולה לנפש, אבל גם זה לא נשאר רק בגוף.
זה מה שאני אומר. לא, אני לא יודע, אני עוד לפני זה, אפשר לעשות את החלוקה הזאת, אבל אני אומר, אני לא אומר שזה יורד לגוף, אני אומר, דווקא אני רגע דן אותם לקו זכות. הם מזהים את העוצמות הרוחניות שיש בגשמיות, מה שרבים מאמנו שכחו מזמן. אתה מבין? אלה, זה נשאר סיסמה שיש רוחניות בגשמיות, אבל בשביל האנשים האלה זה לא סיסמה, הם הולכים לינוק מהכוח של האדמה, הם הולכים לינוק מהכוח של העץ, הם הולכים לינוק כן?
אז זה יותר שמניזם, פחות הבודיזם.
כן, לא, הבודיזם זה יותר קריר כזה.
פונה לנפש, כאילו, יותר מאשר.
כן, יותר רוחניק.
אבל כאילו, חושב שזה יותר בקטע של כאילו שבשביל... בשביל שיהיה לנו בעצם נניח את מה לכזה שאנחנו צריכים ללכות באדמה. דווקא כאילו מי שלוקח להיות למקום שחלטני, כאילו מוריד אותה לתוכניות לארץ, כדי שהיא תוכל לקבל כלים בקרקע. כאילו...
אז אוקיי, אז...
זה ממד, זה כאילו נשמע שזה אפילו הפוך.
לא יודע, לא הבנתי. מה את שואלת?
עם המשך של הארץ, תמיד נניח כמו שאימא אמרה, שהתיקון מתחיל מהקרקע. שבעצם יש מימד של להיות שחלטני, להיות מעשי, להיות פה בעולם הזה, במציאות פשוטה, כדי שאתה תוכל לעשות עבודה ולקבל כלים.
לא, זהו. בשפה שלי, שחלטני ופה, זה לא אותו דבר. את זה את אומרת, להיות שחלטני, להיות פה.
כן, אתה אומר לך שיחה, אתה לא אומר הרוחני, כאילו...
לא, זהו, אז דווקא, עוד פעם, אני לא כל כך אוהב, אולי זה טעות שאני בכלל משווה לשמניזם, שחלטניזם וכל זה, אולי עדיף לדבר על הדבר עצמו, אבל מה שאני מדבר, יש את המקום הרוחני הזה. לא על זה מדובר, מה שאנחנו הולכים לדבר היום זה על המקום הרוחני הזה. עכשיו, יש שתי צורות לעשות את זה. יש את הצורה של הציונות סטייל, כאילו אנחנו פה עם כוח כזה. ויש את העולם שמתחדש בכמה עשרות שנים האחרונות, שזה משהו אחר. וצריך זה כמו... זה מנגינה אחרת, זה טעם אחר. זה לכאורה שניהם הולכים להתעסק עם האדמה. גם הציונות הלכה להתעסק עם האדמה, וגם השמניזם הולך להתעסק עם האדמה. אבל זה מנגינה אחרת, אז אתה צריך להכיר את זה.
זה
בסדר, זה כן, זה תדר אחר. אז יש צורה לרדת אל הארץ שכלתנית, כאילו בחורצ'יק, אתה צריך ביזנס, אתה צריך להיות זה, צריך להיות לך פרנוסה, נכון? זה כזה. אז לא על זה אני מדבר. אני מדבר על, לא בגלל הפרנוסה הוא הולך לגשמיות, בגלל למצוא את הקדוש ברוך הוא. פרנוסה, בסדר, הוא צריך או לא צריך, אז זה לא העניין, הוא רוצה לחפש את הקדוש ברוך הוא, והוא אומר, איפה יש את זה? שם? מה פתאום? באדמה. וברמה, הוא אומר, זה הרבה יותר חזק. הוא נמצא בצורה הרבה יותר נוכחת וחיה מאשר, פה יש הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, שיש לי, אם אתה קורא את התורה בצורה, אתה מבין שמספרים לך על השורשים של זה, מאיפה זה בא, ושיש לזה קייס. כי אם נבין, הקדוש ברוך הוא אומר לאדמה להוציא מתוכה את העץ. לא ייכנס לתוספות הזה, אבל סבא קורא בפסוקים, על בסיס הזוהר והמדרש, שהקדוש ברוך הוא אומר לאדמה גם להוציא את האדם מתוכה. פוטנציאלית לפחות, יש אפשרות לאדמה כאילו לברוא את האדם. ומכיוון שהיא לא מצליחה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני אעשה את זה בעצמי. אבל אם כבר היה מישהו נוסף בבריאה שיכול ליצור אדם, זה האדמה.
אבל לא נוצר מאדמה, נכון.
אז בסוף הקדוש ברוך הוא לוקח עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. בסדר? אבל בשורש יש כמו תוצא ארץ נפש חיה למינה, שהאדמה תוציא את האדם. אז בכלל זה שהוא מציע לה את זה, זה אומר דורשני. זה אומר שאם כבר יש איזה כוח שדומה לבורא בעולם, זה באדמה.
זה ממש אבולוציה מול זה. כן. זאת אומרת, אתה מאמין באבולוציה, אתה מאמין שדרך האדמה הגעת להיות
כן,
אדם.
כן, או... כן, כן, כן. אז גם סבא ככה קרא את הנקודה. ואז הוא מסביר שבעצם האדם, בעצם האדמה כן ניסתה להוציא משהו. וזה יצא לה דומה לבן אדם, אבל לא בדיוק. מי זה? הנחש. והנחש היה ערום מכל חיית האדמה, והוא המתחרה הראשי של האדם במעשה בראשית, בגלל שהוא באמת הדמוי אדם שיצא מהאדמה.
כן, אבל
הנחש
הוא סימבול, הוא לא באמת...
אז בוא נגיד, אם אתה רוצה, א',
סימבול למה שיש באדם, הרעד, והנחשיות.
אבל הייתה לו צורה אחרת, אפשר לדעת, יכול שהוא היה איזה...
אפשר לקרוא ככה, אני לא קורא רק ככה. זאת אומרת, צריך לקרוא את זה גם כרמז, כתלבושת למסר על הפנימיות שלי, אבל גם כמציאות ממשית, כמו שתכף נצטרך לקרוא על הארץ. הארץ שמדובר עליה בפסוקים, זה ארציות או זה ארץ ממש? אז תמיד אנחנו משתדלים לקרוא גם וגם. שזה גם היה איזה מין דבר כזה, גם אם עוד לא היה בעולם העשייה, אבל היה מין דבר כזה שקראו לו נחש, והוא מתחרה של הבן אדם. ולאורך כל הבריאה אחרי זה יהיה לנו מפגשים מתוחים בין הנחש וממשיכי דרכו לבין האדם וממשיכי דרכו, כשאחרי זה יש לזה מין כמו ממשיכי רוחו של הנחש בתוך האנושות, שזה אלה שמחוברים לאדמה, ושהם, סבא היה קורא לזה האדם הטבעי, לעומת האדם מצד הקדושה. ושהם יונקים דווקא את הכוח שלהם מתוך האדמה.
סב היה כזה.
מה?
סב.
אז זה כנראה הכיוון הזה, כן? עשיו היה איש שדה. הוא יונק את הכוח שלו מהאדמה. ובאמת יש לו עוצמות גדולות בגלל זה. מי שבוחר להתנתק מהגשמיות ומהאדמה, הוא מאבד הרבה מאוד כוחות. מאבד עוצמות. כמו הנתק מהגוף, בסדר? אם נלך לזה שם. בסדר, הנתק מהגוף, משלמים עליו מחירים. בגוף יש הרבה מאוד עוצמות וחיות, וכשאתה שם איזה מין כזה, אני לשם, מפה ולמטה אני לא מתקרב, או מפה ולמטה אני לא מתקרב, אז איבדת מלא חיות. כן, היית בשביל ישראל עכשיו חודשיים, אז נכון, המגע עם האדמה נותן חיות. מה, איפה אני ויושב לי במשרד עם המקלדת, נכון?
מה?
נכון. אז זה, קודם כל אנחנו צריכים להתייחס לזה בכבוד, ושזה לא סתם איזה מין, אוקיי, זה חיות ויש קדושה, אלא שזה חיות ששייכת לקדושה. אבל, וזה מה שמביא אותנו, שיש גם בארץ, בקשר לארץ, את פוטנציאל הכללה. דווקא בגלל העוצמות הגדולות שלה, ודווקא בגלל שיש שם חיות אדירה, ודווקא בגלל שאם כבר אז היא הדבר הכי דומה לבורא בעולמות, יש בה פוטנציאל הכללה. ואז כשעם ישראל יופיע על הבמה מאברהם והלאה, אז עוד פעם אנחנו נחזור לקשר עם ארץ, לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך. אנחנו יוצרים מחדש את הקשר הזה לארץ, אבל הפעם אנחנו נצטרך לעשות קשר מתוקן עם הארץ, ולא קשר שמפיל את שניהם, אלא קשר שמתרומם. ובאמת, אם תשימו לב, בתורה, הרבה מאוד, ובטח במדרש, הרבה מאוד מהסוגיות שעולות בספר בראשית, זה מי יקבל את הארץ. מי יתחתן עם הגברת הזאת שנקראת ארץ. וגם היום, על מה עיקר המאבק? מי יושב על הארץ? דווקא בשמיים פחות מתווכחים. הוויכוח המרכזי זה מי יושב על הארץ.
למרות שיש הבדל מאוד גדול, כי אז היו הכנענים שהם ממשפחות האדמה, והיום זה... יש פה ויכוח בין שניים שהם...
מאותו משפחה פלוס מינוס.
בני דודים.
כן, נכון. יותר מסובך. נכון, נכון. יותר מסובך. אבל לפחות להבין את הנקודה הזאת, שזה הבירור. וגם, עוד פעם, למה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם ללכת לארץ מסוימת? אם יש לו משימה רוחנית, מונותאיסטית, אני לא יודע מה, מה רע ב-770, בסדר? מה רע להישאר בחול? אדרבה, יותר טוב. תעשה את זה באור כסדים, ותגלה את המונותאיזם בעולם. למה הדבר הראשון שיש לקדוש ברוך הוא להגיד לאברהם, זה לך לך לאיזה ארץ. כי אין דרך אחרת. זה כל השתיק. שהגילוי של הקדוש ברוך הוא בארץ. ועכשיו, בארץ אתה תצטרך אבל, ויהיו לנו הרבה מאוד כבר בסיפורי האבות, ואחרי זה בפסוקים, הרבה דינים והרבה עיסוק באיך לייצר את הקשר עם התוקן עם הארץ. וזה הנושא של השמיטה בין היתר. עכשיו תראו איך כל הפסוקים האלה נקראים אחרת. ואם אתם רוצים להרחיב את זה בשפה של פנימיות, מה שאנחנו מתעסקים פה בשמיטה זה ממד אחד בתיקון חטא אדם הראשון, בתיקון הקשר לארץ, זאת אומרת. הנושא של הארורה או לא ארורה, ואיך נעשה שהיא לא תהיה ארורה. מדבר אל בני ישראל ואמרתי להם, כי תבואו אל הארץ אשר ננותן לכם, ושבתה הארץ שבת להשם. שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה. ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת להשם. שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור, את צפיח קצירך לא תקצור, ואת ענבי נזירך לא תבצור. שנת שבתון יהיה לארץ, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולעמתך ולשכירך ולתושבך גרים עמך. ולבימתך ולחיה אשר בארצך, אשר תהיה כל תבואתה לאכול. בסדר? וגם הביקורים, וגם המעשרות, וגם לקט שכחה ופאה. אז הנקודה היא שהארץ היא, יש בה... אולי את העוצמות הקדושות הכי נפלאות, אבל היא דורשת ברורים. היא דורשת התקרבות נכונה. בסדר? מידת רוחק להתקרבות נכונה. דורשת איך אני מוציא משם את הטוב, אבל אני לא לוקח את הדברים המפילים שיש באדמה. למשל, אחד התיקונים לחטא אדם הראשון זה אורלה, לא לאכול אורלה. ובשנים האלה הפרי של העץ אחוז במקומות שמפילים אותך, אז אתה אל תתעסק עם זה עד אחרי 3 שנים. כי אם לא, אתה תיפול איפה שנוח נפל, ואיפה שקין נפל, ואיפה שזה. כן, דורש ברורים. עד שהארץ תצא ממצב התוהו ובוהו שלה.
אז מה העניין שמיטה להר סיני?
לא הבנתי.
יש פה את העניין הזה שבפסוק הראשון מדברים על זה שדובר על השמיטה בהר סיני.
כן.
שואלים את השאלה הזאת.
כן, אז בהקשר שלנו, בהקשר שלנו, מה העניין שמיטה להר סיני זה, עליתי להר סיני לקבל תורה, אנוכי השם אלוהיך, אני מבין. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מה אתה מדבר איתי על ה...
שמיטה.
כשתגיע לארץ, תשמע, זה פעם ב7 שנים, אז למה אתה בהר סיני עסוק בלדבר איתי על הארץ? זאת אומרת, זה כל הפואנטה. וכל הפואנטה, בשביל מה עלית בכלל להר סיני, אם לא בשביל הארץ. וזה לא מובן מאליו בכל מרחבי העולם היהודי, כן?
תגיד רגע, אוקיי, פה אלוהים מתקן כאילו את האדם, נותן לו תיקונים לארץ, במצב האוטופי שהארץ בסדר, איך אז הוא רואה את העבודה שהאדם צריך לעשות עם האדם? זאת אומרת, איך אתה מקשר בין האדם לארץ כדי לעבוד את אלוהים? חוץ מהתיקונים.
מה, עצם הקשר?
כן.
אז אני אסביר את זה עכשיו בשפה טיפה יותר פנימית, אבל זה אותו רעיון, ותכף נקריא גם מרבי נחמן משהו, ומרבי נתן, ואולי גם מהרב החלבן, שהקדוש ברוך הוא רצה דירה בתחתונים, ככה כתוב במדרש. זאת אומרת, בשמיים למצוא את השם, זה יש. החידוש של האדם זה לגלות את השם בתוך הארץ, איפה שהוא נסתר ועטוף. עכשיו, הוא מכוסה בהרבה מאוד כיסויים, ואתה צריך לגלות אותו שם ולמצוא את החיות הפנימית שבארציות, בסדר? שבארץ, שבגשמיות. הבעיה זה שכשאתה בא לגשת לחיות שעטופה, אז אתה יכול להתקע בעטיפה. וכשאתה תקוע בעטיפה, אז לא רק שאתה מפספס את הנקודה, אתה גם הולך לכיוונים מאוד שונים עד כדי עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אם אתה נופל בפח של העטיפה. אז עיקר העבודה זה למצוא את הפנימיות שבתוך הלבושים של הגשמיות. כי אני הולך עכשיו לעבוד אדמה. אני יכול להתייחס למה שאני עושה שם בצורה מסוימת ולהתייחס בצורה אחרת. כן? תכף אני... אז בואו אולי נגיד קצת מרבי נתן, זה ייתן דוגמה אחת. אבל...
למה דווקא ארץ ישראל? מה אתה צריך לעשות פה אחרי שהגעת לאן שאתה רוצה, לאן שאלוהים רצה שתגיע, תיקנת את הכל, אוקיי, עכשיו יש לך את הארץ, היא כבר לא מקוללת. איך אתה עובד את אלוהים דרך הארץ? יש לך תפקיד?
כן,
הפואנטה
זה גילוי שכינה. קודם כל גילוי שכינה. בסדר? בארץ. זה המטרה. שהקדוש ברוך הוא יתגלה בארץ ויהיה המפגש השלם והמתוקן בארץ. ואיך העבודה? אז חוזרים לעבודה המקורית שניתנה לאדם בגן עדן, ואחרי זה יש עבודות למעלה מזה. אבל יש לעובדה ולשומרה. יש שפע שניתן לך דרך עבודת הארץ, ואתה מקבל אותו בצורה מתוקנת, ואתה שמח בו, והוא לא גורם לך לסנוע ולרצוח ולקלל. וזה שלב אחד, ואחרי זה יש עוד שלבים. אבל קודם כל, בשלב ראשון זה. זאת אומרת, אתה כתוב בזוהר, נגיד, אבל בטח ברמחל וברב אשלג, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להיטיב לנבריו. וההטבה הזאת נעשית דרך הארץ. שזה בעצם החידה. למה? אתה רוצה לתת לי לחם? תן לי לחם מהשמיים, כמו שנתנו במדבר. למה אתה מעביר את זה דרך הארץ?
לבירורים.
כן, בסדר. אז בוא נגיד בירורים, או אפילו משהו קדם הבירורים, אבל למה להעביר את זה ככה? תן לי לחם, מה אתה רוצה? למה אני צריך אתה יודע, כל הסיפור הזה. ויש לנו דוגמה שזה קרה, במדבר. אז זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יודע גם לעבוד ככה. אז למה הנתיב המרכזי שהוא בוחר זה דרך הארץ? טוב.
זה רעת הפך, לא?
כן, אז בפנימיות זה מוסבר בלשון נעמה דקיסופה, שלא יהיה לך לחם בושה, שאתה תקבל את השפע על ידי העבודה שלך. אז אתה עובד דרך האדמה, והאדמה היא המקום שבו אתה עובד כדי לקבל את השפע שלך, ואז אתה מקבל והוא שלך, ואז השפע הזה גורם לך לחיבור למי שנתן לך את השפע. כי בהקדמות של הרב אשלג הוא מסביר שהחידה הגדולה זה איך למסור לך שפע באופן שלא מסאב אותך. ויש סיכוי טוב שאתה מקבל שפע, ובמקום להתקרב הוא גורם לך להתרחק. זה ברוב המקרים. אלא אם אתה עושה עבודה מכוונת לזה, אז כמה יותר שפע, יותר התרחקות. וישמן ישירון ויבעת. אז שיצא שאתה תעבוד את האדמה, יצא לך שפע, ומה יקרה? אתה תתרחק מהקדוש ברוך הוא. או שאתה תנהל בתוך עצמך, ובאופן טבעי זה גם ירחיק אותך מאחרים. אתה תקבל שפע, ואז זה יסגור אותך במקום לפתוח אותך, ואז אתה תסנה את כולם ותרצח את מי שרוצה לקחת לך את הארץ. בסדר? אז זה הסכנה, אבל תיאורטית, מה המטרה היא? שהשפע יעבור אליך דרך הארץ, אבל הוא ימצור חיבור. ימצור חיבור לעצמך, לשפע, למי שנותן את השפע, ויהיה שמחה גדולה, ונקבל את מה שהקדוש ברוך הוא רצה לתת לנו, שזה מלא שפע וטוב ואין סוף, וכל מה שהוא רוצה לתת. אבל עוד פעם, עכשיו פה אחידה. כי מכיוון שהוא בנה את זה בצורה כזאת, הסכנה היא שאני אתקע באמצע. אני אוציא את השפע, אבל אני אפספס את הנקודה של הקשר, ואני אקבל תחושה שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החי, זאת אומרת, אני לא צריך, באמת לא צריך את הקדוש ברוך הוא, אנחנו מסתדרים לבד, בלעדיך, אני אעבוד את האדמה, יוציא לי ארץ, זה בגלל שאני כזה גיבור, ואני כזה עשיתי טנקים והתאמנתי והכל, ואז אני מסתדר, תודה רבה, אני מסתדר לבד. ויוצא בדיוק הפוך, שיוצא שהקשר שלך לארץ מרחיק אותך ממנו. מה זה הקשר שלך לארץ בצורה פשוטה? זה דווקא היכולת שלך לפעול כבן אדם בעולם הזה, שבשביל זה הוריד אותך לפה, אבל פוטנציאלית זה מה שירחיק אותך ממנו. האקטיביות שלך, היכולות שלך, היוזמה שלך, וגם מה עוד ירחיק אותך ממנו? שהוא רצה את צורת הקשר הזאת, אז הוא תמן כוחות אלוקיים בתוך הטבע. אז מה אתה זה? אתה יוצר איתם קשר, ואז אתה אומר, אז בסדר, לא צריך אותך, יש לי פה. הנה, האדמה נותנת לי כוחות אלוקיים, מה אני צריך אותך? אז הוא אומר, אתה לא מבין, כי אני שמתי את זה שם, כן? אבל הנקודה היא שזה מבלבל. הכוח של הטבע זה שהוא מעלים על השורש. זה הבחירה שלנו. הבחירה שלנו זה לקשר את זה לשורש ולא לנתק את זה מהשורש. יש שפע שהוא בא מלובש ואני אחראי לקשר אותו. אז אתה לוקח פרי ואתה אומר, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, בורא פרי העץ. כאילו רגע, בוא אני מזכיר לעצמי מאיפה זה בא, כי זה נראה מעץ, זה לא נראה מהקדוש ברוך הוא. כחוויה, בוא אני אתן לכם תרגיל קטן, תנסו אותו בבית, זה נחמד. זה לא שחוויה מיידית שלך שקיבלת תפוח מהקדוש ברוך הוא, החוויה מיידית שלך שקיבלת תפוח מעץ, ותודה רבה, איזה טבע נפלא. אז אם אתה יושב רגע, תנסה אפילו לדמיין את זה, עכשיו אתה יושב לאכול, בסדר? אז רבי נחמן אומר שאפשר להגיע אני לא זוכר אם הוא אומר ייחוד קודש הבריח ושכינתה או גילוי פלי שכינה או לא זוכר בדיוק, אני אבדוק לכם בהזדמנות, מאכילה. יש הערות עצומות בזמן האכילה. אבל למה אנחנו לא מקבלים אותן? כי כשאני אוכל, אז מה אני מרגיש שקורה פה באופן המיידי הפשוט? יש פה תפוח ועכשיו הוא מזין אותי והכל טוב. אבל אם הייתי מצליח לתפוס שמאחורי הדבר הזה נוצר לי קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא, אז הייתי יכול לזכות לגילויים במהלך אכילה. אז אפילו תנסה לחשוב את הדבר הזה. אל תנסה לחשוב אני אוכל תפוח, תנסה לחשוב הקדוש ברוך הוא מאכיל אותי בתפוח. הוא עכשיו שם פה תפוח ונותן לי לאכול. אני ניזון עכשיו ישירות מהקדוש ברוך הוא. רק תעצור 10 שניות תחשוב על זה לפני שאתה אוכל. ותראה כבר זה עושה סיבוב במערכת. כן? המוציא לחם מן הארץ, אתה בא לזה, לפחות בערב שבת המוח יותר צלול, בסדר? אתה בא לברך, תחשוב שנייה רגע. הרב בזנסון הסביר את זה נטילת ידיים, לנקות מכוחי ועוצם ידי. אתה נוטל ידיים כדי להתנקות מהבלבול מוח שנובע מזה שאתה הלכת לעבוד באיזה פרנוסה והבאת לחם הביתה. אז תנקת הידיים מהבלבולים. ועכשיו, המוציא לחם מן הארץ, הוא נותן לי עכשיו זה, וזה נכון, יש איזו קריצה כזאת, ברור שאני עבדתי, ברור שאני קניתי בסופר את זה, או ברור שאני אפיתי את החלות, אבל עכשיו אני צריך להכיר בזה, שמאחורי כל זה, יש פה מישהו עכשיו שמאכיל אותי בפועל.
אבל אפשר להגיד שכאילו זה משל פיזי, לעולם הרוחני, כאילו שכדי ש... אנחנו מדברים לאדם, אין לנו השגה בקדוש ברוך הוא.
נו.
ולכן יש לנו את הארץ. כדי לתת לנו השגה לקדוש ברוך הוא. ואז גם בעצם האחריות שלנו, זה בעצם אולי המשגה גשמית לעניין הזה, שבעצם אין לנו אפשרות לקבל את השפע, כי כאילו, בעצם זה משהו שהוא נדבק מאיתנו, הוא לא נמצא...
את רואה את ההבדל בינך לבין הודי. כמה מושגים אנחנו צריכים בשביל להשתכנע שאוכל זה דבר רוחני. אנחנו צריכים תיווך של איזה 3 עמודים לפחות, של שיעור מצוחלל כדי שזה יהיה לנו חוויה. בסדר? אני לא, למה אני אומר לך את זה? כי אני כזה גם כן, ואני, המסע שלי ברוחניות, אני ככה קורא לו במרכאות, המוסע במורד הצ'קרות. כי איך לאט לאט אתה יורד תכלס לגעת באדמה. יש אנשים שהמסע שלהם זה אחר, אבל המסע שלי זה המסע, יאללה, בסדר, בסדר, מה, יש, זה לא, זאת אומרת, אני לא צריך, לצורך העניין, כשאתה במגע ישיר עם החיות האלוקית שבחומר, אתה לא כל כך נצרך להגיד שזה בעצם הלבשה של משהו רוחני.
אבל למה אתה חייב להרגיש את זה? כאילו,
אתה לא חייב.
העודי כאילו מחפש את החוויה של הרוחני.
לא, אני לא הייתי כל כך מהר מזלזל. זה חוויה רוחנית, זה טוב.
כן, אבל שוב, זה משאיר אותי. אני יכולה לצאת חוויות רוחניות ולא לצאת, כאילו לא לצאת שקטוש ברוך הוא קיים לך.
אז תמצאי חוויות רוחניות ותזכרי שהוא קיים. בסדר? כי אנחנו אומרים, יש את מרדפי החוויות, נכון? אז עזוב אותך ממרדפי חוויות, מה נשאר? שאין לך שום קשר עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש כל כך הרבה אנשים שמרוב שהם מפחדים ממרדפי חוויות, בסוף מה? אתה מנותק. אתה מנותק, מה זה? אז יש נקודה עדינה באמת, שהסכנה של מה שאני אומר פה זה שבן אדם יהפוך להיות רודף חוויות, בסדר? כאילו אם הוא לא דלוק אז הוא אין כלום, ואם הוא כן דלוק אז יופי. אבל מצד שני, מה, כאילו תגיד, תנסי לתפוס את זה, שאם אנו אומרים את זה על בעל ואישה, אז נתפוס כמה זה מגוחך. מה, אני במרדפי חוויות? אני צריך להרגיש משהו לאשתי? צריך לבוא ולעשות את מה שצריך לעשות. מה אני מחפש מרדפי חוויות? מה זה קשור מרדפי חוויות? אתה צריך לאהוב את אשתך, צריך להרגיש שאתה קשור אליה. זה אותו דבר עם הקדוש ברוך הוא. אתה צריך להרגיש, אתה קשור אליו. מה זה, זה מרדף חוויות, זה בגשה מוזרה כזאת של מז'נונים. להרגיש קשר, שאתה נכנס ואתה מרגיש שאתה נכנס לתפילה, ושאתה מרגיש שאתה מדבר עם מישהו, ושמישהו אוהב אותך, ושאתה קשור אליו. זה חוויה, זה בבחינת מותרו, אקסטרה קולרבולרית, כן? זה, מה, זה מין אימון. זה א' ב'.
מה שאתה אומר שזה גם כמו האישה, כך גם הקדוש ברוך הוא, שזה עבודה, זה כמו להכין את הלחם ולא לקבל אותו מהשמיים, שזאת עבודה דרך הארץ, דרך החומר, דרך הקושי שלך, דרך ההסתרה שלך ממנו.
נכון. אז זה כאילו ה... בסדר, הדבר שהוא חרב פיפיות, שיש לו את הפוטנציאל להפוך לזה שאני אקבל את השפע בצורה מתוקנת, אבל הוא גם באותו דבר יכול להרחיק אותי לגמרי. אז מה, מה אמרנו את כל זה? אוקיי. הארץ הזה, רוחניות זה, לצאת, כוכי ועוצם ידי, כן. אז אמרנו, אוקיי, קודם כל, אפילו זה לצאת עם זה, הנקודה... שלנסות שאני, מה אני עושה? אני מקבל עולם מוסתר, ותפקידי להסיר את האשליה על ידי עבודה פנימית. אז אני מקבל אשליה שיש פה תפוח עצמאי שהגיע מהסופר, ואני צריך להכריז, להסיר את הלוט, ולהביא את עצמי לתפיסה, לחוויה, להשגה, שזה לא ככה. שעכשיו, ברגע זה ממש, אני מקבל ישירות מהקדוש ברוך הוא שפע. אז נביא את זה רגע על כסף גם. מרבי נתן. עכשיו אנחנו בביזנס. קודם היינו בחקלאות ושמניזם, עכשיו אנחנו בביזנס, בבורסה. כל העסקים והמלאכות, זה מליקוטי הלכות על פרשת בהר, פסוק י' ד'. וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך, אל תונו אשת אחיו וכולי. אתה מדבר על צורת המסע ומתן והמסחר המתוקנת. וכי תמכרו ממכר, כל העסקים והמלאכות והמסע ומתן שכלולים בלמדת מלאכות, כולם בשביל לברר ניצוצות הקדושים כידוע. כידוע. זאת אומרת, למה אתה הולך לעשות ביזנס? בשביל לברר ניצוצות. אז איך עושים את זה? איך אני מברר ניצוצות במסע ומתן? מה זה? זה מלאכה כזאת ל... מה, איך עושים את זה? אז דרכו של רבי נתן שהוא מוריד לנו את זה לעבודה פשוטה. עבודה פשוטה. מה? על ידי, עיקר הבירור, על ידי שזוכר את השם יתברך בשעת המסע ומתן. רק תזכור שיש אותו בכלל ושהוא קשור לעסק הזה. זהו. ואז נעשים ברורים. עכשיו, מי שינסה, הוא יראה שגם זה לא פשוט, אבל בגדר ההשגה לפחות בחלק מהזמן. שאתה זוכר את השם בזמן המסע ומתן. אתה נכנס לאיזה מסע ומתן, תן, תוריד לי, תעלה לי את הזה, שכחת מזמן את הקדוש ברוך הוא, ועכשיו אתה עומד מול הבן אדם הזה, והוא כן ייתן לי, והוא לא ייתן לי, ויהיה לי פרנוס, לא יהיה לי בטח. רגע, תזכור, והשם יתברך. הולך לקנות בית, אתה הולך לזה, לא יודע מה. תזכור את השם יתברך בשעת המסע ומתן, ותזכור מה עיקר התכלית של המסע ומתן הזה. ופה זה גם כן נקודה טריקית שקשורה להסתרה ולסכנות שלה. ופה ברב החלבן הוא מדבר על אחד בעמוד תקוף מ"ג ויקרא, אז הוא מדבר על שנת שמיטה שעוזרת להבחין בין עיקר לתפל, שהיא בצורה קיצונית מורידה לי את העסק הזה של המלאכות הארץ, ומחזירה אותי לסדר עדיפויות וסדר פנימי מתוקן. אז נסביר את זה גם דרך פה, שאתה עכשיו יוצא לעבוד ביום. עכשיו, ברור שאתה עובר דרך הארץ, אתה עובר דרך, אתה רוצה לקנות קורסה, אתה רוצה להביא כסף הביתה בשביל שיש לך כסף לקנות לא יודע מה, אתה הזה. אבל השאלה באמת, מה עיקר התכלית שבשבילה אתה יוצא ליום? ואם אתה מצליח להעביר את המשקל הפנימי, שעיקר התכלית שאתה יוצא למסע ומתן הזה זה בשביל להתקרב לקדוש ברוך הוא, או בשפה הזאת להעלות ניצוצות הקודש, או וכולי, ושבאמת מאחורי כל היום הזה אתה פוגש אותו, אז את המסע ומתן אתה עושה בצורה אחרת, ואז גם זה יוריד לך את הקליפות הנאחזות במסע ומתן, כגון שנאה, קנאה, תחרות, לחץ, דאגות, גזל, הכל. בסדר? וזה חידה גדולה, איך עושים את זה? אז הוא לא אמר לך, אל תעשה מסע ומתן. לרדת לארץ אתה יורד. אבל הוא אומר, כשאתה יורד לארץ, אז תעשה הרבה עבודה, איך אתה לא נותן לכיסויים של הארץ להפיל אותך, שהנה הדוגמה הזאת של הממוני, שכמה חולאים רעים יוצאים סביב העסקים והממון. אז הנה הארציות שיכולה להפיל אותך לשאול תחתיות. אבל מצד שני, מה יש שם? קדושה. בכסף יש קדושה. בכסף יש אור של הקדוש ברוך הוא. אם נתרגם את זה קצת ימימאית, בסדר, יש שם, או לפני ימימאית, יש שפע בפנים. זה שפע, זה לא דבר מלוכלך לרצות כסף. השאלה אם אתה רוצה כסף כשאתה מחובר לחיצוניות ולהסתרות, או אם אתה רוצה כסף כשאתה מחובר לפנימיות שלו, אבל לרצות כסף זה דבר בריא ונורמלי. אתה יכול, א', לקבל את השפע שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך, וב' אתה יכול לעשות איתו הרבה דברים נפלאים. הבן אדם שיש לו הרבה כסף יכול לעשות הרבה צדקה. מה בידוע שאיכשהו כמה כסף נכנס לך ליד היא נסגרת. ככה זה, כאילו העניים הם מאוד נדיבים. אז אם זוכים להיות אדם בעל ממון ושזה זה, אז שיא הקדושה, מה אתה יכול לעשות עם זה סוף סוף הרבה דברים נפלאים שאנחנו... בינינו רובנו לא, אתה יודע, לא יכולים לעשות, למרות הרצון הטוב שלנו. וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. ועל כן, טוב, נקריא לכם מה שכתוב. על כן צריכים לעסוק במסע ומתן עם ישראל דייקה. כדאי לעשות ביזנס עם יהודים. זה מה שכתוב פה. כן? למה? בגלל שגם ככה זה מאוד קשה לא ליפול לשרת את ההסתרות שבמסע ומתן של הכסף. עכשיו, אם אתה הולך ועובד עם אנשים שבאמת הם לגמרי שם, אז מאוד קשה לצאת מזה. מאוד קשה לא ליפול לתוך האנרגיה המסוימת הזאת של הכסף. אתה צריך להיות אדם עם עוצמות אדירות בשביל לא ליפול לזה. עכשיו, בוודאי שיש גם בתוך עם ישראל אנשים שהם בתוך הסרט הזה. אבל... כשהולך בדרך, ראוי להשתדל בכל מה שאפשר, כשהולך בדרך עוסק במסע ומתן בביתו, שיתחבר עם קשרים והגונים. ויהיה רגיל בכל פעם לדבר עמהם בדברי תורה ויראת שמיים באופן שיזכיר את חברו, חברו יזכיר אותו בכל יום מהתכלית האחרון. ככה אתם עושים ביזנס, נוסעים לאיזה תערוכה, בסדר, למכור איזה משהו, בינתיים תזכירו לעצמכם מדי פעם מה הפואנטה שאנחנו הולכים לתערוכה. למה? כי טבע העולם הזה הוא שכחה והסתרה. אז צריך שאחד יזכיר לחברו לא ליפול בהסתרה. וכמו שכתוב בזוהר הקדוש, שאסור ללך בדרך כי אם כשיש עמו אחד שיעסוק עמו בדברי תורה. ואפילו אם אינו מוצא חברים כאלו בשעת המסע ומתן. טוב, הוא כבר מכין את הקרקע בשבילנו, אומר, אין לך חבר שבמשך יום העסקים שלך יזכיר אותך בתכלית האחרון של הפואנטה. אז מה יעשה? על כל פנים צריך הוא להיזהר במחשבתו שלא ישכח בהשם יתברך בשעת המסע ומתן. ויהיה משתוקק תמיד ברצון חזק להמשיך את עצמו ואת חבריו העוסקים עמו להשם יתברך ותורתו, כי זה כל כוונת השם יתברך שמסבב עסקי המסע ומתן והמלאכות בעולם, שהכל בשביל ברורים כנל. אז זה פשוט לבדוק את עצמי, אתם מבינים? מה? כמה אני קונה את המשפט הזה, שכל המסע ומתן הזה הוא בשביל הברורים? אם נסביר את זה קצת בנפשי, בסדר? כשאתה עושה מסע ומתן עם מישהו, אתה עובר איתו תהליך. והשאלה אם אתה מסוגל לתפוס שהתהליך שאתה עובר איתו יותר חשוב מאשר עצם התוצאה הפרקטית של המסע ומתן. זה קשה, כי אז אני לא ארצה להצליח במסע ומתן? אז אני רוצה, אבל אני יותר רוצה שיצליח התהליך הפנימי של מה שקורה בינינו. זה יותר חשוב לי, וזה כבר שחרור, זה כבר מסירות נפש, זה כבר הסכמה באמת לא להיות אחוז בחיצוניות. שהחיצוניות, שאני אצליח או שאני אקשל, זה לא השאלה שלי בסוף היום. אני לא שואל את עצמי אם הצלחתי להשיג את הסחורה שרציתי או לא. אני שואל את עצמי האם התקרבתי דרך הסיפור הזה, ובאופן טבעי, מה שמבטיח, זה שבאופן טבעי גם השפע שאתה צריך להגיע יגיע אליך, והשפע שיגיע אליך גם יהיה מבורך, ולא מלא מרירות. כי אתה מקבל את השפע האמיתי שלך, ולא את השפע המדומיין שלך. וזה נעשה על ידי זה שעיקר מה שאתה עוסק בו זה ההתקרבות ולא השף, ולא הכסף. או לא הסחורה או לא זה. ואז אתה אומר, ואם אני עשיתי התקרבות נכונה, אז השפע שנכנס פה עכשיו זה השפע ששייך לי. ומה שלא נכנס פה זה לא שייך לי. כן, צורך העניין, אתה הולך לעבוד באיזה עבודה, אז אם אתה מזייף את עצמך בשביל להשיג את העבודה הזאת, אז אתה עכשיו ניזון מצינור שפע שאינו שייך לך. אז תמיד זה יהיה מר. כי אתה ויתרת על עצמך כאילו בשביל להשיג איזה שפע, אבל זה לא שלך. אז אתה צריך להסכים לקבל שאתה תהיה עצמך, ואם אתה לא מתקבל לעבודה הזאת, אז זה לא שלך. זה מסע ומתן באמונה. זה מהלך. זה, כן, זה סיבוב בראש, אבל הוא אפשרי. ואפשר להתפלל לה, אפשר לעשות משהו על זה, וזה סרט אחר. מסע ומתן באמונה. והעיקר, הנה זה מה שאנחנו אומרים, העיקר שעל ידי המסע ומתן והעסקים מתחברים בני אדם זה עם זה. עד שסוף כל סוף יתגבר האמת שבלב כל אחד מישראל וימשיך אחד את חברו עד שישובו כולם להשם יתברך ותורתו. מתחברים ועל ידי זה כל אחד מאיר מהנקודה הספציפית שלו. כן, ואז פוגשים את האחדות, פוגשים את הפנימיות, פוגשים וכו'. אז כל זה, מה ההתראה? ההתראה היא קץ תיזהרו. יש בכמה מקומות בחסידות מבארים שבעצם זה היה למה המרגלים לא רצו להיכנס לארץ.
זה תיזהרו, דווקא יש לכם פה הזדמנות.
גם, זה גם, זה צד אחד, זה שם הולך להיות השיא.
שירוג רציני.
כן, אבל תיזהרו. נבל תיזהרו, אורלה, שמיטה, מעשרות,
כי השאלה, מסתכלים על זה, שאתה בא מהמקום של התיזהר, זה מה ש...
טוב, בסדר, אתה אומר, כן, אני מבין מה אתה אומר.
אני חושב שזה מאוד מהותי, כי אנחנו גדלים על התיזהר הזה,
נכון.
ולא על ה... וואו, בוא נה, שקורת פה...
אז זה היה החצי השני של השיעור, לא? החצי הראשון של השיעור. חשבתי, השתדלתי לפחות, לעורר את החשק, למצוא את הקדושה שבתוך הגשמיות. זה לא רק אוי ואבוי יש שם חטאים, זה קודם כל, ואתה צודק, קודם כל השאלה היא בשביל מה, למה אתה שולח אותי לשם? זה קריטי. ואחרי זה, אבל בזהירות, אתה צודק, איפה המשקל? ואם זה פוי, אוי ואי, כן? לא, בסדר, אתה צודק, אז אולי אני צריך לעשות תשובה על עודף ההפחדות. אבל יחסית, כן, יחסית אני עדיף, אבל בעזרת השם, אבל באמת הנקודה היא, אני יוצא ליום שלי אולי ככה, אני לא יוצא ליום שלי בבוקר ואומר עצמי תיזהר, אני יוצא ליום שלי ואומר זכור ואל תשכח, בסדר, זכור ואל תשכח, ואני רוצה את זה וזה, ואני יודע שיש, אתה יודע, כוחו של היום, כוחו. לכן תפילת שחרית הכי ארוכה, זה ההכנה, ההכנה למסע.
יש דבר יום בלי חטאים?
לא הבנתי. מה השאלה? לא, בסדר.
אני שואל את עצמי, יש כזה דבר?
לא, זה המתנה שלנו. המתנה שלנו זה שיש לנו טהרה, זה באמת המתנה. כי אם אני הייתי, סבא שלי היה מדבר על זה הרבה, הוא אומר, למה האומות לא רוצים תורה? כי הם לא קולטים את הרחמנות שיש בתורה. הם קולטים שיש משהו לעשות, ואם אתה לא עושה, אוי ואבוי. אבל זה שיש באמת כל הזמן, לפני כמה שיעורים דיברנו על כוח הטהרה, משהו שגם כשאתה נופל 1,000 פעם יש משהו שיחזיר אותך, אז הכל בסדר, אתה מבין? אני עושה כמיטב יכולתי, אני אפול, אני יודע שאני אפול במשך היום, ומחר אני אתאר את עצמי, אתה מבין? אני אתאר את עצמי עוד פעם, ואני אתחיל עוד פעם, וזה העיקר. זה באמת דומה למה שטל אומר. בלי זה אוי אוי אוי, כאילו יום שווה פוטנציאל לחטאים, אתה מבין? זה...
לא, אני אומר לעצמי, כאילו אני מתייחס לזה בסלחנות כלשהי, אני אומר שזה בסדר, כל עוד אני
כן, זה
מנסה
משנה
להשתפר ומנסה כן, לעשות כן, כמיטב כן. יכולתי, אבל כן, זה קורה, זה קורה.
נכון, נכון, לא, זה נקודה. אז אני אומר, אנחנו לא נכנסים לסרטים, אני יודע את התנועה שלי, אבל לפחות אני מבין מה העניין. איך אנחנו? טוב, זה כיוון, בסדר? כיוון על שנת השמיטה. לצערי, אני אומר, אני גם, אפילו עכשיו, אנחנו בתוך שנת שמיטה. עד שבזה, ועד שתלך לחנות המסוימת שמוכרת באמת פירות שמיטה ולא כל מיני פתרונות.
מה עושים שנת שמיטה? כאילו, אסור לקטוף מהעצים כלום, כאילו, סתם.
לא, תיאורטית,
משהו שברחוב, כאילו, סתם.
תיאורטית, אם, בוא נגיד, כלל עם ישראל, או אני יודע, אנשים שגרים סביבך, אז הפוך, זה כל הפואנטה, שאתה מזמין אנשים לקחת בכיף מהבוסטן שלך. זה בדיוק הפוך, זה אמור להיות חוויה מאוד מקרבת. הוא מתאר את זה פה בספרים של הרב החלבן, יש לו לשונות עם תיאורים כזה שעושה לך, אתה כבר יכול לראות הסרט הזה, אנשים נכנסים, בואו, ברוכים הבאים, יושבים, עושים חפלה בבוסטן, יש איזה משהו כזה, ובאמת זה משחרר אותך, כל המתח.
אבל למעשה,
למעשה, לצערי, אני לא מספיק בקי בשביל לעשות לך סקירת הלמעשה, אבל בצורה הפשוטה, אם השכן פה, הוא לא רואה לעצמו לקיים שנת שמיטה, בסדר, אתה הולך לוקח לו מהטוטים, אז זה לא הולך, זה לא עושה את המטרה המתוכננת. אבל יש אנשים שכן מכריזים, או אפילו פה בעיר, כותבים מחשלת, ברוך הבא, שנת שמיטה, תיקח מה שאתה רוצה. חוץ מזה, יש אנשים שאם הם לא מקיימים שנת שמיטה, אז הם גם לא מטפלים בעץ בצורה של שמיטה. אז גם אולי אסור לך לאכול מזה. אבל יש, נגיד, עכשיו הייתי ביישוב, יש לי תלמידים, אז יש להם מהלכים שלמים ביישוב, כל אחד שיש לו איזה עץ שהוא רוצה להודיע לאנשים, תבואו, תיקחו, ויש אווירה כזאת של שמיטה ביישוב, זה דבר נפלא.
אבל אם לא זה הרב עובדיה, הוא עשה איזה פסק הלכה שמוכרים את האדמות כביכול לשנה, נכון? זה מה שקורה בעצם בחקלאות.
כן, זה היתר מכירה, זה כל זה, אבל בוא נגיד, מה שקורה זה בגלל בפועל, אתה בא ליישם את כל הרעיונות הנפלאים האלה, אתה נתקל במציאות מאוד מסובכת. כן, המציאות מסובכת שבשביל, מה השתיק? וזה הפלא של החכמים, אולי בזה שווה לסיים. בסדר? יש לנו איזה רעיון נפלא ומדהים. עכשיו אתה יורד לארץ, יש לך ככה, יש לך אנשים שהתורה רחוקה מהם מאוד בשלב זה. יש לך אנשים שגם אם הם מקיימים תורה, אז הם לא מוכנים להמר על כל הכסף שלהם השנתי בשביל לקיים מצוות שנת שמיטה. מה גם שלידו יש שכן שלא שומר על שנת שמיטה. אז הוא בינתיים זה, והוא במשך השנה הזאת עוקף אותו בסיבוב מבחינה כלכלית, אז הוא אומר, אני אתרסק מהשנת השמיטה הזאת. ואז יש זה, ואז החכמים צריכים לייצר כל מיני פתרונות איך כרגע לחיות במצב הנוכחי שאנחנו נמצאים. זה דבר מאוד מיוחד.
אתה לא... אתה ביחסי.
כן, זה דיברנו פעם.
בתוך חילאים, מן הסתם.
אבל העיקר, והצד שאני יותר, אתה יודע, אמון עליו בתוך המערכת של החכמים, זה לא הפתרונות האלה, זה לא המקצוע שלי, אבל מאוד חשוב שלאט לאט להמשיך לעורר את ההשתוקקות למצב הזה, שלא מאחורי כל הפתרונות האלה בסוף אתה א' לא מבין בשביל מה אני צריך את זה, וגם אתה כבר מזמן אומר, טוב, מה אני צריך? הרי כבר יש לי את הפתרון ההלכתי, אז הכל נשאר איזה, נו בסדר, אבל מה עם החזון? איפה המדינה ואיפה החזון? אז כן, כמו שאתה אומר, רבול נוכרי, אתה מבין? אז בסוף אתה קונה מאיזה טורקית, אז מה עשינו? שנת שמיטה, אז בסוף החקלאים בארץ אתה לא קונה מהם, ואתה קונה מאיזה טורקית, את התפוזים שלו.
אז אתה אומר שיפה היה לקשר את זה לבחת, לרעך כמוך, וכאילו...
אבל בוא נגיד, אני מאוד מאמין, וזה יהיה דבר מאוד מרגש, שיום אחד, בוא נגיד, לא כל כך רחוק, אנחנו נתחיל... לראות לפחות ניצנים או חלקים בארץ שמתחילים לראות את הדבר הזה בפועל, שלוקחים פסק זמן שבו מתנהלים עם הארץ בצורה כזאת שהרבה פחות מסתירה. כל עוד אני כוחי ועוצם ידי ואני עושה ואני עובד ואז אני מקבל מזכורת וזה, אבל אם אני נכנס זה כמו יום שבת באמצע השבוע שבו יש הרבה פחות הסתרה מהחומר, אז ככה בשנה הזאת יש אווירה שלמה במדינה שמזכירה לך מה באמת המציאות שמסתתרת מאחורי המציאות של היום יום. שש שנים אתה עובד כמו בן אדם ואתה שוכח. בשנה השביעית אתה נזכר פתאום. אוי, תראה מה זה. איך אפשר לחיות בארץ? ואז זה באמת מה שהוא אומר שם, בהמשך, ששנת שמיטה יש בה איזה טעימה של גן עדן. זה טעימה של המצב טרום הבלבולים.
בשנת 6,000 יחלו.
אז תראו, תמיד, כמעט תמיד, השיר ששרנו בתחילת השיעור מקבל משמעות מחודשת.
So sure.